זה מדרגת האמונה הישעה שהיא שווה לתחייה. כלומר, יכולים להיות מושגי אמונה ברמות שונות. אמונה זה לא רק העניין שאדם מאמין במציאות של השם, ודאי זה לא יכול להיות בלי זה, אבל זה הרבה יותר כולל הרבה יותר. זה הקליטה שריבונו שלום הוא מקור הכל. זה לא רק שאני יודע שהוא קיים וזהו, זה לא נוגע לי מכאן ואילך. הוא מקור הכל, הכל ממנו, כל החיים ממנו, החיים שלי ממנו, וכל פרט ממנו, מלביש ערומים וזוקף חופים ומנהיג את עם ישראל ומנהיג את העולם ומנהיג אותו לכיוון מסוים וכו' וכו'. וככל שהעניין הזה הוא יותר מודע, יותר חודר לאישיות, לחיים, יותר ויותר חיים על פי זה, האמונה יותר באמת ממלאה אותנו בחיים. ולמלא בחיים זה ברכה בהבנה וברכה בחוכמה וברכה בשאיפות וברכה ברגשות וברכה בדמיונות ועוד פעולים ומבינים וקולטים ומבינים את העבר ומבינים את ההווה ומבינים את העתיד וזו רוח הקודש, וכל הזמן עולים ומתפתחים ככל שיותר יותר קולטים עד כמה ריבונו שלנו הוא שורש הכל. וכשהאמונה היא נמוכה והיא קטנה, אז יש בה כל מיני דמיונות שהאדם מתחיל כלומר כשהוא בלי המצב הזה שריבונו שלנו ממלא אותו חיים והוא חי, והחיים שלו כל כולם קולטים את האלוקות, ובחיים הוא קולט את הקדוש ברוך הוא מצד מה שהשם מתגלה. אבל כשהחיים הם יבשים מאוד ונמוכים מאוד, האמונה היא נמוכה מאוד, הכל יבש, הכל חסר חיים כמו בגלות וכדומה, אז אדם מחפש את ריבונו של עולם, והחיים שלו לא כאלה כמו שתיארתי, והכל מצומצם והבנות הן מצומצמות. אז כל העניין האלוקי נראה כמשהו מצומצם, איזה משהו מאיים, משהו לא שייך, משהו אלים, אני יודע, דמיוני, כל מיני דמויות, במקום שהכל ימלא חיים. וזה מכתיב חיים שנובעים מתוך תפיסת שם שמיים גדולה. זה חיים גדולים, עשירים, מלא שמחה, מלא גבורה, מלא עוצמה. חיים שנובעים מתפיסת שם שמיים מצומצמת. הם מצומצמים, הם קטנים. ולכן, כיוון שהחיים כולם מושפעים מהתפיסה של שם שמיים, אז קודם כל אנחנו צריכים לייסד את זה כמו שצריך. תפיסת שם שמיים צריכה להיות מלאת חיים. תוך זה אחר כך זה משליך על החיים כולם. לכן התחלת התחייה זה בישור המושגים האלוקיים. זה מה שלמדנו אתמול. ואמרנו שהבינה הכי שלמה והכי מתוקה בעניינים האלה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, הוא הנשמה של הכל, אתה מחיה את כולם, כל דבר ודבר מתגרגר החול של שפת הים ועד העולמות העליונים, הכל ריבונו שלנו מחיה ושייך בהרמוניה, באהבה. זה הבינה יותר שלמה ומתוקה של דת אלוקים. ואז יש הדגשה יותר על האהבה מאשר על היראה, על השמחה, על הגבורה, על הפעלתנות, על היוזמה, על המעוף, על החוכמה הגדולה, על עומק החוכמה, על דת אלוקים עמוקה. עכשיו איך מגיעים לזה? בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו. תמיד שאני קורא את זה, זה מזכיר לי מה שחזל אומרים על משה. משה כותב בספר דברים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך השם ממך? קים לירה. אז חזל אומרים, מה זה כל כך פשוט? זה מבטזות רצה? כן, בשביל משה זה פשוט. אז הוא אומר, מה השם אלוקיך השם ממך? קים לירה. לא דבר פה. הוא אומר, הרבך היחיד קל הדבר. הוא אומר, קל הדבר. לא לכל אחד זה קל. ויחי היה יחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו. איך? על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. שלושה דברים הוא אומר צריך. אחד, הטבת המוסר המעשי, כלומר שאדם הוא מתנהג בצורה מוסרית. המובן הכללי של העניין מוסר זה כל התורה כולה, כל כל התורה כולה היא בעצם המוסר, הדרך להתנהג בה. אז אם מטיבים את המוסר המעשי, כל הדרכים של האדם הם על פי התורה, זה הכלל הראשון. אחר כך, הטבת המוסר השכלי. מה זה המוסר השכלי? זה כל ההבנות וכל הדעות שיהיו ישרות, שיהיו נכונות, כל עולם האמונה שאנחנו קוראים לימודי אמונה, ישר, שהכל יהיה נכון. כלומר, ללמוד תורה ולקיים אותה, וללמוד תורה בנגלה ובנסתר ובאמונה, שהכל יהיה דעות נכונות וישרות, זה שני הכללים הראשונים. הטבת המוסר המעשי, כן? זה לא רק תשמור אותו, תשמור את המצוות. תבין שלמצוות יש מגמה להיות טוב. אפשר לקיים את המצוות מתוך ניכור, מתוך איזו זרות כזאת. לא, תזכור, כל הדברים האלה ציווה השם לטוב לנו כל הימים, שאנחנו נהיה טובים. זה נפקמינה, איך שומרים את המצוות, מתוך טוב לב, מתוך אהבה, או מתוך איזה קור כזה שטק, טק, טק, אתה צריך לתקתק דברים טכניים. הטבת המוסר המעשי והשכלי. ודבר שלישי, על ידי העלאת אור הדעת בכלל. יש מצב שאנחנו נלמד מושגים רוחניים גם כן בצורה מוקטנת. ויש מצב שאנחנו נלמד אותם מתוך העלאת אור הדעת, כשמחברים את הכל ורואים איזו יריעה אחת גדולה, רחבה, זה נתון שהוא מסביר את הדברים יותר טוב מאשר בלי זה. זה יוצר הבדל מהותי. תראו, וסליחה, ומה זה בא? איך אנחנו יכולים להעלות את הורדת? אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת ההנחה שאנחנו עוסקים בעניינים גדולים. לאיזה כוח בנפש זה שייך, באמת צריך... באמת, אולי זה לדמיון של הקודש. אנחנו יכולים לדבר על אותם דברים, שני אנשים יכולים לדבר על אותם דברים, אותם מושגים רוחניים, ואצל אחד זה מלא, מרשים, ממלא את הכל, ואצל אחד זה מאוד, מאוד, מאוד קטן. מה שעושה את ההבדל זה עד כמה אנחנו יכולים לשער את העוצמה של המושג. כלומר, תארו לעצמכם, אני מספר לילדים, אני מספר לילדים על, הזכרתי משהו, אולי זה מספר אחר כך, מספר לילדים על בית המקדש. אז אני יכול לספר בשתי צורות, אני יכול לספר בית המקדש, בניין כזה, בניין כזה, לתת את הככה צורה. היו עולים אליו לרגל, היו מקריבים קורבנות, היו עושים סוכה, גמרנו את הסיפור. כל הפרטים סיפרתי להם. אני יכול לספר להם בצורה, את המקדש, מקום יפה, כל מי שראה אותו, הנפש שלו התרגשה, עלו לרגל, ראו אלפי יהודים מכל הערים, זורמים, בגדים לבנים, כולם מתוארים, כולם עם מבט פנים מלאה אור, מלא אהבה, מלא שמחה. הילדים פגשו את החברים שלהם שעלו לרגל בשבוע, ברגל הקודם, קוראים את הצדיקים, מילים וחרדת קודש לקראת בית המקדש, וכן הלאה. מה עושה פה את ההבדל? זה יוצר הבדל. פעם סיפרתי סיפור, הייתי מלמד את ה... לפני שהם מתחילים בבתי הספר אצלנו, ספר ויקרא, הייתי נותן להם הקדמה על בית המקדש, להוריד להם את כל החסימות, על שחיטה, זה... אז פעם אחת שאלה אחת את המורה, אחרי חלחה את בית המקדש, עשה עליה כל כך רושם שזה היה כאילו מציאות. זה הדמיון. זה הדמיון שהוא נותן נפח. כשאנחנו יכולים ללמוד מושגים רוחניים, והם יהיו מצומצמים, למרות שהם יהיו הגיוניים. אם אנחנו לא מוסיפים להם את המימדים, המימד מאוד חשוב. זה, כי באמת העניינים הם גדולים. כמה שלא נוסיף להם מימדים, אנחנו עדיין תופסים אותם בקטן. כמה שלא נוסיף מימדים, עוד זה קטן. אז אנחנו צריכים תמיד לרומם את המושגים הרוחניים. המושגים הרוחניים גדולים, וזה עושה כוח הדמיון. הוא נותן לנו את... כי השכל לא ידע לעשות את זה, השכל עושה את החשבונות. זה מתגש ככה, ככה, צורה כזו. מי נותן את הנפח את הגובה, את הגודל הרוחני, את הגודל הגשמי, זה הדמיון. אז, וזה שייך להעלאת אור הדעת הכללי. זה נכון שהכל הכל יהיה באיזו הערה גדולה של דעת, שהיא גם מחוברת לדמיון וכן הלאה, להעלות את אור הדעת, לא להשאיר אותו נמוך. ואז קולטים, אדם ישר, טוב, יישאר את המוסר, יישאר את, 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 את ההבנות שלו, רומם אותם, מבין אותם גדול, יוצר אותם בהכללה גדולה, אז הוא קולט שכל התורה כולה, שדעת אלוקים, סליחה, האמונה, זה משהו חי, זה משהו מלא, משהו גדול, משהו מלא. בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי ועל ידי הלאט או הדעת בכלל. מסביר הרב קצת, כשהאופי האנושי, כשהאופי של הבן אדם, עכשיו הוא מדבר אפילו על האנושות, אחר כך מדבר על ישראל, כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, מתייחס באהדה אל כל משהו גדול, יש כאלה שלא מסתכלים יחסים באהדה אל הדברים הגדולים, הם כל הזמן ברפש וטוב להם שם, אבל כשהאופי האנושי מתייחס באהדה אל כל משהו גדול, אל הטוב המוחלט בשכל וגם בחיים, מבחינה שכלית הוא מנסה להבין את טוב השם, הוא מנסה ללמוד, להגשים את טוב השם, לחיות על פי טוב השם, אז כשהוא מתייחס באהדה אל טוב השם, אז מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות מתאחזת בו יפה. אותה הכרה שהוא דיבר עליה קודם, שהקדוש ברוך הוא נשמת הכל, הוא מחיה את הכל. אז אם אתה טוב ואתה והחיים שלך הם בטוב, אתה עושה טוב וחושב טוב, אז אתה קולט טוב, טוב מאוד אתה קולט כיצד השם טוב. אבל אם אתה עקום ויש לך לב עקום ואתה רע לב, ואתה לא תקלוט את טוב השם, כי אין לך מושגים כאלה בנפש שלך, אתה חי אחרת. ככל שאתה יותר נותן מקום לטוב בחייך, ככה אתה יותר קולט את טוב השם. לא תיתן מקום לטוב בחייך, אתה יכול לדבר על טוב השם, אתה לא תהיה שם. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה לנשגב ולטוב המוחלט בשכל, בחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות, שהקדוש ברוך הוא נשמה של העולם, מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו, מתמזגת בכל חושיו, רגשותיו לאדם, אז הוא קולט טוב, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב שלי, הכל, והחיים שלו מתחילים את הדינים ונעימים וטובים ואוהבים. זה היחיד. מה עם הציבור? איך הציבור מגיע? עם רוצה להגיע לזה? אומר הרב, האורגן הציבורי זה הקיבוצי, זאת אומרת זה העם, שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת. יש פסיכולוגיה גם לעם, יש פסיכולוגיה ליחיד, יש גם פסיכולוגיה לעם. העם הזה אוהב טוב, העם הזה שונא טוב, העם הזה דייקן, העם הזה מפוזר, כל מיני יש שני פסיכולוגים יהודים בתקופה של לפני הרב קצת, שטנדל ועוד אחד שכחתי, שהם ניסחו את הפסיכולוגיה של העמים, הם חידשו את העניין הזה שיש פסיכולוגיה גם לעמים. זה כאילו המשך של המלאך, של כל עם ועם, כל עם ועם יש לו מלאך מיוחד שהוא מנהיג אותו, וזה בא לידי ביטוי באיזה אופי מסוים, זה העניין של המלאך וזה העניין של הפסיכולוגיה. אם גם הוא יהיה, אם הציבור גם יהיה בעומק עומקו נותן לסימפתיה מוסרית עליונה כמו ביחיד, כמו שהיחיד כדי לקלוט שריבונו של עולם הוא נשמת החיים, הוא צריך להיות טוב, אז הוא קולט שהשם טוב. אותו דבר ציבור, אם יהיה ציבור גם כן עם אהבת טוב, אז הוא יקלוט שריבונו של עולם הוא טוב, וגם אצלו תהיה אמונה, היא אמונה גדולה. זה מה שהוא רוצה להגיד, האורגן הקיבוצי שיש לו פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילית תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה על בחירתה האומה הזאת, או שזה יהיה בטבעה או שתבחור, או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה, ככה היא קיבלה מאבותיה, אז אם זה יהיה, התנאים האלה ימולו שתהיה אהבת הטוב בציבור, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן הכרה הזאת הנשמתית שהשם הוא נשמת החיים, נשמת העולם, ויהיה הנועם של אהבה אלוהית עם מירת רוממות מתוקה ומתוקנת שרוי בכללות האומה מיישרת כל דרכיה. זה יהיה אם תהיה אומה כזאת. לעומת זאת, אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, ככל שהפסיכולוגיה של הציבור, של העם, תהיה רחוקה מאהבת הטוב. גרמני ויווני וכאלה וכולם מלא רשע, ככל שהם יהיו רחוקים מאהבת הטוב, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי. אז הם לא יוכלו לקלוט שריבונו שלנו נשמע את הכל והוא הטוב לכל וכן הלאה. אבל בכל זאת אנחנו מוצאים אצלנו אמונה, אז זאת תהיה אמונה עקומה. מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי. הקשר שלהם אל השם יהיה קשר נוכרי, והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות המעבדות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותה. אם אין לב טוב באומה, אז הקליטה של ריבונו של עולם היא עקומה. הם לא מסוגלים לקלוט שריבונו של עולם הוא טוב. אז מה כן? כל מיני דברים מעוותים. וכשהם חושבים שהאלוקים זה משהו מעוות, כמו שהם באמת מעוותים, ועל פי זה הם הולכים, אז זה יכול להגיע לדברים חמורים, שיותר טוב שלא היה להם קשר עם אלוקים כזה. אלוקים כזה יכול להיות אכזרי, ובשמו לעשות ג'יהדים ולהרוג ולרצוח, כי זה האידיאל. זה האידיאל שהם חושבים שיש באלוקים. או רחמים, כמו שזה אצל המוסלמים, או אצל הנוצרים, הוא מלא רחמים בלי שום דין. אז זאת אומרת, אין דין. אז אנחנו מרשים לעצמנו שלא יהיה דין בעולם, שלא יהיה משפט. לא יהיה משפט, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז יש מסעות צלב, יש אינקוויזיציות, והכל בסדר, זה לא שייך לאלוקים. אלוקים הוא לא בעסק של הדינים, הוא רק בעסק של ואיפה המשפט, ואיפה הצדק, ואיפה יש שאין. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז כל החיים זה בלגן אחד גדול, מלא רשע ומלא רצח. וזה כל מיני קריקטורות של ריבונו של עולם. לפני כמה זמן סיפרה לי הבת שלי, יש לי בת מורה בנווה, על איזה סרט שהתגלגל לידיה, שזה רץ במוסדות חינוך שלנו, מה דעתי עליו? רואים? זה בא מהנוסרים, יש איזה בניין גדול שם, איזה מבנה גדול, וגר שם איזה קושי אחד, טוב לב, והוא עוזר לכולם, וזה בעצם האלוהים. ככה הסרט. זה האלוהים שלהם. ומתייחסים אליו כאילו זה אלוקים. כלומר, הנוצרים ככה, כיוון שהם רגילים לזה שזה דמות אדם, אז הם יכולים לעשות סרט על איזה אדם, שזה אלוהים, והוא עושה טוב לכולם. זה סוג של קריקטורה. לעת עתה עוד לא באה התרבות למידה זו, עוד אין בתרבות האנושית את המידה הזו, באיזה להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. עוד התרבות לא הצליחה עדיין עד היום הזה להפוך את האומות לכאלה שמתייחסים אל ריבונו של עולם באהדה, יש אצלם שאיפה אל הטוב והם מחבלים את החיים שלהם. לא, יש אצלם מלחמות כל הזמן על המחיה ועל הכלכלה ועל האינטרסים ועל האנוכיות וכל מיני דברים כאלה. אין שם איזה מגמה כזאת, עדיין לא. על כן הננו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. הרב מדבר על התקופה שלפני עליית הנאצי, בין שתי המלחמות, רשע עצוב, הרשע במלחמת העולם הראשונה היה, הוא פותר את זה במלחמת העולם הראשונה, את הרעות התחום, ואחר כך השנייה, מלא רשע, מלא, הוא מדבר על זה בארץ ישראל. ואחר כך הוא ידבר על זה שבעם ישראל זה נמצא, ולכן אנחנו כמו מורשת פלטה של המציאות, של האומות, שכאן אצלנו אפשר למצוא את זה. לכן אצלנו אפשר להגיע לאמונה הזאת,
גם אחרי שבאדם יש לו סימפתיה אל הטוב, לא תמיד מתקשר אצלו לאלוקים.
נכון, ולמה זה לא מתקשר אצלו לאלוקים? כי יש לו מושגים מוקדמים לא נכונים ביחס לאלוקים. מי שאלוקים נתפס אותו בילדותו בתור איזה סבא שיושב בין העננים עם הקל, ולא כדאי להתעסק איתו ולא לשמוע בקולו. וזה נשאר לו, הוא לא טיפל במושגים האלה, גם אחרי שהוא גמר את הגן, וגם שעלה לבית ספר, ואף אחד לא לימד אותו אחרת, ועם זה הוא גודל. עכשיו, הוא טוב. למה? כי הוא יהודי, וההורים שלו טובים, והוא קיבל את זה מהם. לא מתחבר לו המושגים של טוב עם ריבונו שלו, ואפילו זה יכול להביא אותו לידי כפירה. כי מה פתאום שהוא יתייחס לאלילות הזאת בראש שלו? וזה בדיוק מה שהרב מדבר. אני אגיד לכם כבר מה שהרב יגיד בהמשך, זה שבגלל דברים כאלה, אני נתתי את זה רק כדוגמה, את הסתירה שהיהודי הטוב הזה מרגיש בינו ובין האמונה. בגלל שמושגי האמונה שלו לא מפותחים. וכשעם שלם במשך הרבה שנים בגלות, רק הגדולים עסקו בדברים האמוניים, הטובים, המופשטים, פנימיות התורה. אבל הציבור באמת לא עסק בזה כל כך. אז מושגי האמונה באמת נעשו מאוד מצומצמים. אז אצל אחד זה סבא שיושב על העננים, אצל אחד זה כך וכך וכך וכך. וכשבאים לארץ ומרגישים פה רוח חדשה ואוויר חדש, שבאמת מקורו בזה שהארץ היא קדושה, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, אז הם קולטים את החיות שהשם מחיה אותנו בארץ, והם אומרים, זה מתאים לתורה שקיבלתי בחוץ לארץ, זה לא מתאים. אז זה גורם לעזיבת האמונה. ולכן אומר הרב, דווקא כשאנחנו באים לארץ ישראל, שפה לכאורה אנחנו היינו צריכים לצפות לזה שהאמונה תחזור לחיים, זה ארץ השם, פה מתפרקת האמונה. אבל הוא אומר, למה היא מתפרקת? בגלל שהיא מכינה את הקרקע לשדרג את כל המושגים, לא להישאר עם המושגים המצומצמים האלה, הדמיוניים האלה, אלא לברר אותם, להעמיק בהם, ומתוך זה להשיב את האמונה לתחייה. אז דווקא בגלל שהמספר אחד של שיבתנו לארץ ישראל זה להחיות את מושגי האמונה, בגלל זה זה מתחיל במשבר הדת, בגלל זה מתחיל במשבר עזיבת האמונה, כי הלבבות שלנו רוצים משהו יותר גדול שלנו, ברוך השם, אנחנו לא היינו שם במשבר הזה, לא עבר עלינו, אבל מי שזה עבר בעומק רצונו רוצה משהו יותר מזה. ולכן אנחנו צריכים להפשיל שרבולים ולהתחיל ללמוד אמונה בעומק וללמד אמונה בעומק, ולזה מה שמסר הרב עצר את חייו, לכתוב את ספרי אמונה, ואחר כך תלמידיו ותלמידי תלמידיו עם כל הספרים שיוצאים מזה, וגידלו דור חדש. אתם כבר דור חדש, אני יכול לספר לכם על הדור שלי, איך שבאמת היינו על הקרשים מבחינת הבנה לא ספרים ולא מורים ולא תלמיד חמים שיכולים ללמד בצורה כזאת. והיום ברוך השם הולך ומסגשג כל הזמן, הולך מתפתח מבחינה זו, ואתם כבר גדלתם על מושגים שאנחנו לא גדלנו עליהם, לכן אולי אתם לא מבינים על מה משבר האמונה, מה קרה. אופי שתמיד יש מה לתהר ומה מה לרומם ומה לתקן אצלנו בתוכנו, אבל לא, אתם לא מתחילים מנקודת ההתחלה שבדברות הקודמים התחילו, שזה באמת היה אמונה מאוד נמוכה. וזה הולך, והרב כותב שכשאנחנו באמת נצליח לרומם את האמונה שלנו, ותלמיד ישיבה רגיל, היהודי מאמין רגיל, זה יהיה יהודי שיש מה לשמוע ממנו והדעות שלהם גדולות, אז תתחיל שיבה, וזה מה שאנחנו רואים נגד עינינו ב-10-20 שנה האחרונות, מתחיל תהליך של שיבה. כי זה אני כן רוצה, זה משהו גדול, זה מתאים לי.
אז זה לא תמיד, סתם ככה, מבחינת הדת הלכים של הציבור, אני לא יודע, מה דרך ללמד אותה? האם דרך ללמד אותה בצורה של שיעורים או בצורה של פשוט דוגמה אישית?
גם וגם, ולפעמים הדוגמה אישית זה יותר חזק. בדרך כלל זה יותר חזק, כי זה כמו גדול שימוש יותר מלימודה. אתה משמש את המתחם, אתה רואה דמות שלמה, חיה, אתה לומד ממנו, למה אתה פרט פרט פרט. אנשים, הרב מדבר באיזה מקום, ואות התחייה על זה שיש צדיקים, תמיד חכמים גדולים, הגדולים שבהם, שהכוח שלהם הוא לא בזה שהם נותנים שיעורים או מסבירים או... הם יושבים, שותקים, אתה לא שומע אותם כמעט. אבל כשאתה מוצא מהם פעם איזה משפט, אז אתה קולט שהמשפט הזה לקוח מאיזה עולם כל כך גדול, כל כך אדיר, שזה שהם פתחו לך את הישנב לעולם הזה, לא הבנת הרבה, אבל יש, אתה הבנת שיש כזה גודל, זה נותן לך הרבה יותר מאשר השיעורים הרגילים. אז אל תקרא בו, אל תקרא בו, אם אתה מרגיש את זה, אל תקרא בו. זה לא שהספר הוא לא טוב, אבל זה סימן שהנפש שלך לא מקבלת משם את האור בדרך הזאת. זה עושה לה לא טוב, אז תבחר את הספרים. תראו למשל ספר כמו שערי תשובה, ספר קודש קודשים של רבנו יונה. הוא מדבר על הצער של בעל התשובה והאיסורים של התשובה. זה לא טוב לכל אחד, יש כאלה שזה ידקי אותם, זה לא שהספר לא טוב, יש כאלה זה מתאים להם, זה לא מתאים להם. אז תשאל עליו, כי לפעמים צריך, כשיש לך את ההיקף אז אתה יודע שיש את המשפט הזה ויש את המשפט ההוא גם כן, וביחד אחד מאזן את השני. אז כשאתה לא יודע על המשפט ההוא, אז אתה תופס אותו בצורה חליפה מדי. יש פעמים שזוהי הסיבה. אבל הרב אומר שאדם צריך לדעת שעם כל האיסורים שבדרך, בסופו של דבר הוא צריך לדעת שהכל מיושב בסוף, והכל מאיר בסוף בתור הערה גדולה של טוב השם. וכל מה שבדרך שנראה לך משפט כזה ומשפט אחר וזה דברים הפוכים ולא פרופורציונים, זה אם אתה תדע לאזן אותה במשך הזמן, תדע לאזן, בסוף הכל יגיע לטוב ולאור ולאהבה ולכל דברים השלמים האלה. זה פשוט איזה תהליך שאתה צריך לעבור אותו, אז אתה מגיע. בינתיים אתה רואה אותי לא אחר. שלכם יום טוב. Thank you.